Shalom. Bon, מאחר ובשבוע שעבר היה יום עיון, זה לא היה לנו הסדר הרגיל של הלימוד, אז כך שזה הלימוד הראשון המסודר של ימי חמישי בזמן הזה. לצורך זה אני רוצה להזכיר נקודה שיכולה להטריד. אדם שמגיע למכון מהיר, מגיע לשיעור וזה באמצע הספר. אין מה לדאוג, כולם ככה. זאת אומרת, אין יום כמעט במכון מאיר שלא מגיע בו תלמיד חדש ועוזב תלמיד, ולכן אי אפשר כל פעם להתחיל את התוכנית מההתחלה. אבל מה שעושים הרבנים, הם פיתחו כישרון גאוני במכון מאיר, ללמד באופן שיש תועלת גם למי שכבר נמצא בתוך הלימוד, וגם למי שרק עכשיו הגיע. זה האופי של המכון, אין מה לעשות. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר לנבוכי הדור של רבנו אור האורות, הרב קוק, זכותו הגן עלינו, אמן. נכון, זה מה שכתוב, עמוד 56. והנה, הדתות הסעיפיות מצד עצמה. מה זה דתות סעיפיות? אלו דתות שהסתעפו מן היהדות. כלומר, יש להם מקור ביהדות. כמה כאלה יש? שתיים, נצרות ואיסלאם. אם כי, גם הם מתחלקות, שתי הדתות האלה מתחלקות להרבה מאוד תת דתות, עד כדי כך שכל אחד חושב שהזרם השני הוא אפילו לא הדת שלו. זאת אומרת, עבור הקתולי, הפרוטסטנטי הוא לא נוצרי. כן. ברמה של מה? לא הבנתי. שווה לאסלאם, אתה רוצה לומר? כלומר, אתה שואל, האם עבור הקתולי אין הבדל בין הפרוטסטנטי למוסלמי? זה מה שאתה שואל. לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי במה. אם מדובר ביחס לפרוטסטנטים, אתה צודק, אם ביחס לאורתודוקסים, אז לא. אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בסקירה של הדתות ותולדות הדתות, כי במכון מיר אנחנו לומדים יהדות. אבל אנחנו לומדים מה שיש ליהדות לומר על הדתות. אז הרב אומר אגב, דבר מאוד מעניין, הנוצרים, למשל, מאוד חשוב להם לדעת מה היהודים חושבים על הנצרות. כן, מאוד חשוב להם. אבל היהודים לא אכפת להם מה הנוצרים חושבים על היהדות. אז השאלה היא למה זה לא סימטרי. התשובה היא פשוטה. כדי, אם תשאל נוצרי מהי נצרות, והוא ירצה להסביר לך, הוא צריך להתחיל עם היהדות. כלומר, הנצרות שתולה על גבי רקע יהודי. מה שאין כן, היהדות, כדי להגדיר את עצמה, איננה זקוקה לנצרות. הסיפור הראשון, למשל, שיספרו, זה על אברהם אבינו ששובר פסלים. אז אפשר להגיד, כדי להבין מהי יהדות, אתה צריך להבין מה זה עבודה זרה. אבל נצרות אתה לא צריך. כן, כלומר, הנצרות מוגדרת כענף שנשתל, שהרכבה, לא כל כך טובה, שהורכבה על גבי העץ של היהדות, ולא להפך. אותו דבר לגבי האסלאם. לכן, הרב מדבר פה על הדתות הסעיפיות שיצאו מן היהדות, שמקורן ביהדות. והנה, הדתות הסעיפיות, לעומת הדתות האליליות שהוא דיבר עליהן מקודם, מצד עצמן, אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. שימו לב, זה מדהים מה שאומר הרב קוק. הרי נצרות זה עבודה זרה. איסלאם זו כפירה. אומר הרב, אל תסתכל בעין רעה. למה? האם יש מקור קדום שחושב כך? כן, ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, בהתחלה, יש מלך עובד אלילים. מופיע לו מלאך בחלום, ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, ומעשך איננו רצוי. כלומר, ספר היסוד של האמונה היהודית, ספר הכוזרי, נותן יחס של כבוד לרצינות של עובד האלילים. אתה רציני. אמנם אתה עושה שטויות, אבל הכוונה שלך היא כוונה טהורה. אז אם כן אומר הרב, ואגב, יש אחד מהנביאים שלנו, יונה, יצא להחזיר בתשובה את אנשי נינווה. מה הטענות שלו נגד אנשי נינווה? מה לא בסדר שם? העושק, החמאס, כן? כל מיני עניינים שבין אדם לחברו, גזל, חמאס אשר בכפיהם. אבל אנשי נינווה, עד כמה שאני יודע, היו גם עובדי אלילים. רואים שאת יונה זה לא מעניין. הוא לא בא בשביל זה. כן? אז מה? עבודה זרה בחוץ לארץ. אז כבר אתה מתחיל להגיד משהו שאמרו חלק מחכמי ישראל, שהנביאים לא הקפידו על עבודה זרה בחוץ לארץ. לא שזה מותר, אלא שיש כמין ויתור, טולרנטיות. אנחנו לא רוצים להתערב בנושא הזה, כי אולי אין להם כל כך הרבה ברירה לעובדי האלילים. כן? בארץ ישראל, סיפור אחר, התורה אומרת להשמיד כל העבודה זרה בארץ ישראל. אבל זה בגלל שזה הבית שלנו, בגלל שזה ארמונו של מלך, יחלו של מלך. אבל מצד האומות, בסדר. כן. והנה, אגב, זה נוגע לשאלה אחרת לגבי איסור שיתוף. איך להסתכל על הנצרות מבחינה הלכתית? הרמב״ם אומר, נצרות זה עבודה זרה, אין הבדל. זה עבודה זרה, זה עבודה זרה. הרמ"א, רבינו משה איסרלס, אומר, נצרות זה שיתוף. עבודה זרה בשיתוף, שאלה גדולה, האם נאסרה לגויים או לא. יש מקום לזה, מקום לזה. טוב. שהם עובדים את בורא העולם, אבל מוסיפים לו עוד מישהו. את ישו, במקרה הזה. כן, כן אגב, מה הנצרות חושבת על ישו, שהוא מה? כלומר שהוא אל, הוא האל. כן, זה מה שהם חושבים. בדרך כלל, במדינת ישראל, מי שגדל בארץ, מי שנולד בארץ, בדרך כלל לא יודע את זה. אלא אומר שהנוצרים חושבים על ישו שהוא בן האלוהים, מקסימום או משיח או נביא או משהו כזה, אבל המחשבה שהם חושבים שהוא בעצמו האל שברא את העולם, הדבר הזה בישראל לא ידוע. מדוע? משום שא' לא מלמדים את זה, אבל למה לא מלמדים את זה? משום שמאוד לא נעים לנו שהליבה הרעיונית של התרבות המערבית, שאנחנו כל כך מעריצים אותה, מאמינה בשטויות כאלה. לכן, קצת מעלימים את הסיפור. כן. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לדברי הרב. והנה, הדתות הסעיפיות מצד עצמן, אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. עכשיו, המשפט הבא, משפט מזעזע, אז יש מישהו רגיש פה שיצא קודם. הדבר ייתכן להיות שהייתה בזה מצד המייסדים, מה זה המייסדים? ישו, מוחמד, נכון? זה המייסדים. הערה אלוהית, מה זה הערה אלוהית? איזושהי סייעתא דשמיא, אולי איזה רוח הקודש, משהו כזה. להיות משתדלים בשכלול חלק רשום מהאנושות לפי הראוי להם. כלומר, קדוש ברוך הוא אולי עזר לזה. יש אפילו בראשית רבה, על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא הכתיב את הפסוק הזה למשה, משה אמר, ריבונו של עולם, אתה נותן יד, אתה נותן מקום למינים לרדות. כלומר, ישתמשו בזה הנוצרים. אם אתה אומר, אדם בצלמנו, אז הנוצרים ישתמשו בזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב, והרוצה לטעות, יבוא ויטעה. מה זה אומר? שהנצרות היא חלק מתוכנית ההיסטוריה. כן, מדהים. שכאילו הקדוש ברוך הוא מראש נתן מקום למחשבה הזאת, יש לה תפקיד. הוא קורא לה, מה? כלומר, אתה אומר שהמדרש לא בסדר, שהוא לא קרא את דברי הרב צבי יהודה. כן. יש שאלה באמת קשה. זה קשה על המדרש. אני מסכים. טוב, הלאה. מצד זה התכלית, היה אפשר שיוכן איזה עניינים מופתים מוחשים אם היו צריכים לחיזוקם, כיוון שהדבר נוגע לשכלול האנושות, שיד השם נטויה על זה מראשית המציאות עד קיצה. טוב, זה ברור מה שהוא אומר כאן. נכון?
טוב, שאלה.
כן. כלומר, ענייני מופתים, הם עשו ניסים לפי זה, כן?
משתמש בלשון, היה אפשר, הרי אנחנו לא יודעים אם היה נס, לא היה נס.
כן, אין הוכחות.
הוא אומר, אם יבוא יום ויהיה הוכחה, זה לא אמור להפחיד אותנו.
נכון. עכשיו, בכלל, זה אחד הדברים שיש, גם ישו וגם מוחמד, לא הביאו הוכחות לנבואתם. לא הביאו הוכחות. כן? כתוב בברית החדשה, באבנגליון, שכאשר ישו היה עושה מופתים, הוא היה עושה את זה בפני אנשים פשוטים. כשבאו חכמי ישראל ודרשו ממנו לעשות בפניהם, אז הוא צעק עליהם. אומר, איך אתם לא מתביישים לבקש אות משליח השם? עכשיו, אחר כך, כתוב שם שכשהוא חזר לעיר בית לחם שבה הוא גדל, אז הפסיק לעשות מופתים, ואמר, אין נביא בעירו. דיינו, פה אני לא אוכל לעבוד עליהם. עכשיו, מה שמעניין זה שהם כותבים את זה. אותו דבר לגבי מוחמד. מוחמד נדרש על ידי היהודים על מדינה להביא אות ומופת, והוא טען שהוא נביא, זאת אומרת, תביא אות ומופת. והוא אמר להם את אותה תשובה. עליכם, איך אתם מעיזים לבקש אות ומופת משליח האל? כן? כלומר, הרעיון שהתורה אמרה שצריך לעשות אות ומופת בפני חכמים, זה רעיון מאוד חכם. כן. לא ביחס ליהדות. ביחס ליהדות יש הרבה בעיות. ביחס לעצמה, זה עשה הרבה טוב לעולם.
שנותן לאנשים כמו אותו איש, כדי שיאמינו להם
ולפוח להם. כן, אצל הגויים זה עובד. אצל הגויים, ניסים זה ממש עובד. אצלנו, ניסים זה לא עושה כלום. אז מה אם עשית נס? שאלה אם מה שאתה אומר זה נכון או לא נכון. אמנם, עכשיו, ברור לנו שבתוך הדתות האלה, גם אם יש דברים טובים, יש גם דברים שקריים. יש צדדים של טעות. ואם רוצים לעשות ערימה של הטעויות הנוצריות והטעויות המוסלמיות, יש לנו ערימה גדולה. מה נעשה עם זה? למה הקדוש ברוך הוא נותן גם שיהיה תערובת של שקרים? על זה אומר הרב. אמנם, הצד של טעות שהתערב בזה, אינו כי אם מה שאי אפשר היה, שתטבע בהם עיקר המטבע של ההדרכה לסוף ההשתלמות, שראוי להימצא מרכז יחידי רוחני בעולם. כלומר, הטעות הראשית, זה שהם יצרו מרכזים אלטרנטיביים לעם ישראל. מעניין, בספר הכוזרי, במאמר רביעי, שם יש ביקורת של החבר בפני מלך כוזר על הנצרות והאסלאם. כן, בעוד שבמאמר ראשון הוא רק הביא את דבריהם, אבל לא עסק בניתוח הטעות שבהם, במאמר רביעי יש לו ביקורת. ולא לומדים את זה, כי בישיבות אין זמן. כן? אבל רבי יהודה לי בכל זאת כתב את המאמר הרביעי, ושם הוא מסביר, מה עיקר הטעות של הדתות האלה? הוא אומר שהם לא יודעים את כיוון התפילה. זה מה שהוא אומר. וזה כל מה שמצאת בתיאולוגיה הנוצרית. או בתיאולוגיה המוסלמית. כן, זה מה שהוא מצא. הם לא יודעים את כיוון התפילה. כי יש, אפשר לומר, היבט גיאוגרפי לקודש. הקודש חל במציאות, גם בשטח הגיאוגרפי. ואם אתה לא מצליח לזהות באמת, מהו המקום שאליו צריך לפנות, סימן שאתה טועה ביסוד הקודש. מובן? זה חידוש שאני חושב מאוד מעניין, כי למשל, איפה מוזכרת ירושלים בקוראן? מישהו יודע? היא מוזכרת לא בשמה. מוזכר שם שמוחמד שינה את כיוון התפילה. זה מה שמוזכר. כלומר, מפסיקים להתפלל לכיוון שעד עכשיו התפללו אליו, שזה, הם יודעים, ירושלים. זאת אומרת, על דרך השלילה, המקום שאליו לא פונים, זה ירושלים. אמנם, אז אם כן אומר הרב, למה היה צריך שהטעות הזאת, הטעות תתערב? כי הם לא מסוגלים עדיין לקלוט שצריך מרכז יחידי בעולם. המרכז היחידי, ירושלים, עם ישראל.
אצל הנוצרים זה גם ירושלים.
לא.
מה המזור המקודש
הנוצרים? לאיזה כיוון הם מתפללים? אתה שואל? אתה שואל לאיזה כיוון הנוצרים מתפללים. אתה רוצה תשובה או לא? תשובה, מזרחה. לכיוון השמש. וזה לא במקרה. זה שריד של הרפורמה הראשונה של קונסטנטינוס. בסדר, אבל... מה? כן. טוב. אמנם, הצעה של טעות שהתערב בזה, אינו כי אם מה שאי אפשר היה, שתתאבע בהם עיקר המטבע של הדרכה לסוף ההשתלמות, שראוי למצא מרכז יחידי, רוחני, בעולם. ומובן הדבר, שזולת ישראל אין גוי אחד בעולם, שיש לו יתרון על חברו בהחלט, מצד, כלומר באופן מוחלט, מצד קנייניו הרוחניים של מוסר ודת אלוהית. כלומר, תגיד, יש יתרונות לנצרות, כן, אבל יש גם יתרונות לאסלאם, יש גם יתרונות לבודיזם, כל אחד עם היתרונות שלו. אתה לא יכול להגיד שבאופן מוחלט זה יותר מזה. על כן, רק בזאת יהיה הכרח להם ביטול חלקי, כלומר, מה יצטרכו לשנות באחרית הימים, מה נבטל בדתות, כלומר, שימו לב שלפי הרב לא צריך לבטל את הדתות, אלא צריך לעשות בהם שינויים. כלומר, יבוא יום שישב בית דין בירושלים, יבוא איזה גוי עם קיטבג מלא בדת שלו, בעבודה זרה שלו, והוא יבוא לפני חכמי ישראל לקבל הדרכה מה עושים ולקבל תו תקן ישראלי. ואז יגידו לו הרבנים, אתה הרסת את זה בעצמך, זה היה אצלך כל הזמן, תפתח את זה בעצמך בבקשה, שים פה על השולחן, תפתח. ואז הרבנים מסתכלים, אומרים, החלק הזה, את זה צריך לזרוק, יש לנו חלק חילוף יותר טוב. זה טוב, אבל צריך שיפור. בוא נשפשף כאן, זה יותר טוב. את זה תשמר דווקא, זה טוב, זה וכו'. כן? ואז אחרי שעושים רוויזיה כללית של כל אותו תוכן תרבותי דתי, יקבלו חותמת, יכול לחזור לאומתו עם התוכן של חכמי ישראל. בסדר? גם וגם. כיוון התפילה מראה על זה שאתה יודע איפה המרכז. מה? אבל הם לא יודעים לאיזה כיוון להתפלל. אז זאת אומרת שהחוש של הקודש אצלם איננו שלם, ולכן יש תערובת של טעות בתוך אמונתם. בסדר? זה מה שאומר כאן. על כן, רק בזאת יהיה הכרח להם ביטול חלקי, כן? שנעשה להם את השינויים שדיברנו עליהם, במה שיהיו זקוקים להכיר שהמרכז היחידי ראוי שיהיה חי בעולם, ועצות והדרכות בדרכי המוסר ראוי לקחת מפי המקור הראשון בעוצם תומו. כן? אז למשל, אתה רוצה הדרכה מוסרית? תבוא לירושלים, לחכמי ישראל, במקדש, הם יגידו לך.
מי שהיום חושב שיש קדושה ב-770 בניו יורק,
בכל זה, הוא גם טעות בקודש? על כן, הנתינה של כבוד אלוהים לזולת אדון כל יתברך, כן, למשל זה שנותנים כבוד אלוהים לישו, או מייחסים מוחלטות להתנהגותו של מוחמד, יוכרח שיהיה בטל מן המציאות. את זה נצטרך לבטל.
ברור.
כי מכיוון שרושם של כבוד אלוהים הוא תכלית רוממות רוחניות המרכז האנושי, וכיוון שניתן לזולת יוצר הכל, לא אפשר שיתרבו המרכזים ברבות הזמן, ושוב אחדות האדם בטלה, וכל התכלית של העושר הכללי תמס יהלוך. על כן, הכרחו שיוכר בעולם כולו.
אב, מה זה תמס?
תמס יהלוך זה פסוק בתהילים, כוונה מתמסמס. כן, תמס יהלוך. על כן, הכרחו שיוכר בעולם כולו שאין צורך ואין רשות להינתן כבוד אלוהים בלתי לשם אחד לבדו, הוא השם אלוהי ישראל, שאלוהי כל הארץ יקרא. כן, כך אומר הנביא ישעיהו, ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. או השם אלוהי ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. לא, זה לא מה שהוא אומר. זה בדיוק הפוך ממה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. מה הוא אומר? מה שהוא אמר, שהדבר שצריך להתבטל בדתות, זה נתינת כבוד לזולת השם. לא נכון, יש מה שנקרא רגש דתי נוצרי, רגש דתי מוסלמי. והרגשות האלה הם בעלי ערך, רק שהם מעורבים בעבודה זרה. אז האסלאם הוא לא עבודה זרה במובן הפורמלי של המילה, אבל הוא נותן כבוד למוחמד באופן מופרז. אני אסביר. יש עיקרון באסלאם שנביא, ברגע שהוא מתנבא, הוא מושלם. מועסים קוראים לזה. מה זה אומר? כל מה שמוחמד עשה משעה שהתחיל את שליחותו, הכל קשר למאדרין. ולכן הוא גם ראוי לחיקוי. וזה מה שאנשי דאש עושים. כל התנהגות ברברית של דאש מועתקת ממקור מפורש על מוחמד שעשה כך וכך. הרמב״ם, בספר שמונה פרקים, בפרק שביעי, אומר אין מתנאי הנביא שיהיו לו כל המידות, עד שלא תפחיתהו פחיתות. ושם הוא מביא רשימה של נביאים, שכולם נביאים וכולם עם חיסרון, ובכלל זה משה רבנו. עכשיו, למה הרמב״ם עשה את זה? מה אכפת לו לרמב״ם שנחשוב על הנביאים שמושלמים? זה ריאקציה לאסלאם. ברור. וזה אצלם משהו מאוד מאוד משמעותי, הנקודה הזאת, שלא ייתכן שנביא יהיה חסר. אז בעצם זה להפוך את הנביא לאלוה. זה קצת עבודה זרה. כן. האם אין מה? התערבויות זרות בתוך היהדות. כן, האם יש איזה אצלנו שכן? לא, אנחנו בסדר. לא, יש התערבויות זרות. אנחנו מלקטים ניסוצות, הרי זה בדיוק כל העניין של היהדות. לא רק שהיהדות לא דורשת מכל העולם להתייהד, היהדות מתיימרת להביא תכנים מכל האומות, שזה משהו מדהים. כלומר, יש לנו מנגנונים של הכשרת השרצים, ובכלל זה גם נתינת ערך לטעויות שלנו. לא, לא, לא. יש בתוך המנגנון של ההלכה דברים שנותנים הכשר לטעויות. אולי אתה רוצה דוגמה? כן. הנה, דוגמה. כן, אשר תקראו אותם, אל תקראו אותם אלא אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. כלומר, אם אנחנו קבענו בסנהדרין שראש השנה יחול ביום זה וזה, למרות שזה בטעות, שם חל ראש השנה, למשל. או דוגמה יותר פשוטה. היום אתה בבית הכנסת, מוציאים ספר תורה. מי עולה ראשון? כהן. ואם הוא המארס ושם אתה מתחכם? מה? למה זה לא איסור ביתר? אבל זה, לפי ההלכה, חייבים להקדים את התלמיד חכם. למעשה, מעלים את הכהן. עכשיו, זו טעות. אבל הטעות הזאת היא חשובה. היא שמרה על כבוד הכהונה. ברור? גם באיסור ויתר. אתן לך דוגמה. אם יש לך צלחת, שבה יש 3 חתיכות בשר, ואתה יודע שאחת טרפה, 2 קשרות. מה ההלכה אומרת? אוכלים את הראשונה, ואתה אומר, זה הלכה, כן, מה שאני אומר, הראשונה, ואתה אומר, מן הסתם, הטרפה זה אחד משתי האחרות. אתה אוכל את השנייה, ואתה אומר, הטרפה זה או מה שאכלתי או מה שנשאר. ואחר כך אתה אוכל את השלישית, לדעת הראש, לדעת הראש היא שאוכלים גם את השלישית באותו שיקול. אבל ברור שהיה פה טרף. אלא שהאיסור נעשה יותר. דוגמה, כן. שיש אסטרטגיה אלוהית כיצד להביא אותך להעלאת הערך של כל דבר, כולל מה שלא קשה. הרי זה מה שהגמרא אומרת בשם ילטה, נכון? שכל דאסר לן רחמן נאשר לן קבטה.
מה התרגומה?
לא, כל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא, יתיר לנו כמוהו. כן? שמה יש פשימה? בדיוק, בדיוק. טוב. כולל עטינים של הפרה. אכלת פעם עטיני פרה? אבל עטיני פרה, זה מוזר לאכול. יש הלכות איך מכינים את זה. יש איזה טעם של בשר בחלב. אם אתה כל כך רוצה לאכול בשר בחלב, תיקח עטינים של פרה. כן? הוא אמר שיש ביטול חלקי. מה הביטול החלקי? הנה, תסתכל באמצע העמוד. על כן, רק בזאת יהיה הכרח להם ביטול חלקי במה שיהיו זקוקים להכיר שהמרכז היחידי ראוי שיהיה חי בעולם, ויצאות בהדרכות בדרכי המוסר ראוי לקחת מפי המקור הראשון. בסדר? לבטל את הרעיון שיש מרכזים אחרים. נכון? הרי מה עיקר החטא של הנצרות ביחס לעם ישראל? שהם אומרים שהם ישראל. זה ה...
לא,
אבל...
משפט חיובי שמדבר על הישארות דת כלשהו.
הוא לא אמר גם לבטל. להפך, הוא אומר, אין ראוי להסתכל בעין רעה, יש תיקון של העולם, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, רק צריך לבטל נקודה זאת או אחרת.
משפט מה עכשיו? הוא חושב שזה, הוא אומר דווקא שהמוסר, זה מה שישאר.
אני לא יודע, עוד לא קראתי את עמוד 57. אם אני אגיע לשם, ולא יהיו יותר מדי שאלות, יש סיכוי שנגיע לזה היום. כן? טוב, בוא נמשיך. על כן, הכרח הוא שיוכר בעולם כולו שאין צורך ואין רשות להינתן כבוד אלוהים בלתי לשם אחד לבדו, הוא השם אלוהי ישראל, שאלוהי כל הארץ יקרא. והדעה, המושרשת בספרותן של אותן הדתות הנוצריות והמחמדיות, מוחמדיות, כן? שכבר בטל ערכם של ישראל חלילה, מוכרחת להתבטל. כדי שתוכל האנושות לבוא למגמתה וטהרתה ומטרתה הנצחית. בסדר? כלומר, הנקודה הזאת הם צריכים לבטל. הם צריכים להכיר בזה שתורת משה לא בטלה, שהבחירה בעם ישראל לא בטלה. כן? ואפשר לומר, בדור האחרון אנחנו רואים כיוונים כאלה, הם עוד לא עברו את המשוכה. זהו, הם בנויים על זה, אז יצטרכו להשתנות. כן. אגב, יש חלק מהנוצרים היום שכבר לא משתמשים בביטוי ברית חדשה, אלא ברית שנייה. כלומר, שהברית הראשונה לא בטלה. זה, זאת אומרת, התקדמות מעניינת. עכשיו, זה עוד לא פותר את כל הבעיות, אבל זה התקדמות. כן, מה אתה אומר? האם זה משתלב עם בני נוח? לאו דווקא, לא הכרחי. כלומר, בני נוח הם גויים שמכירים באמיתותה של היהדות. ובדרך כלל גם פוסלים את הדתות שמהם הם באו. כן? אז זה כבר, איך לומר, זה גוי פלוס. כן? אבל יש גם במרחב של הדתות האלה אפשרות להפוך אותן בבוא הזמן להיות גם כן בני נוח כדת. זה עוד לא קרה. זה יקרה. מה? דתיותו של בן נוח, הוא צריך לבנות אותה. זה אחת הבעיות. כלומר, לפי התרבויות, זה משתנה. כלומר, למשל, בני נוח בהודו, הם מרקע אחר לגמרי, מאשר בני נוח בנורווגיה. זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות. כן, לכן גם האינטואיציות של עבודת אלוהים שלהם משתנות. כן. יכול להיות, אני אצלך משהו. לא, זה יהיה בני נוח באמת. כי הרי, מה המצווה השביעית של שבע מצוות בני נוח? דינים, נכון? אהו, אתה איתי? מה זה דינים? שאתה כופה או מעניש ביחס לחוקים, נכון? למי יש זכות לכפות משהו על מישהו? מה? דינת בני נוח, כלומר, רק מדינה יכולה לעשות את זה. זאת אומרת שתורת בני נוח במקור היא תורה מדינית, כללית, ולא עניין של פרט. בינתיים, בני נוח זה פרטים. כן. הרי זה כתוב מפורש בספר זכריה, פרק ב', פסוק ט"ו. נכון? מה, למה לא? אתה לא יודע? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד ירושלים. כלומר, מה אומר הנביא? שיהיו עמים, גויים, כן, גויים רבים, גוי בתנך זה אומות. אומות שלמות שיהיו עם השם. ואז הוא בחר עוד בירושלים. ואז יוצא שהמעמד של עם ישראל הופך להיות ממלכת כהנים. ואתם כהני השם תיקראו. לא, לא, לכל אחד. הם יהיו עם השם. כמו, אנחנו בינתיים העם היחיד שהוא עם השם. כי אנחנו הבכור. בכור, אז אם יש בכור, סימן שיש עוד בנים. הם בתור. ואז כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו כולנו אומה של כהנים, אז הכהנים שלנו יהיו במעמד של כהן גדול, והכהן הגדול שלנו יהיה במעמד של סופרמן. וסופרמן יהיה במעמד של ספיידרמן. אף פעם לא אמרתי את זה. כן. כן. כי יש גיוון בזהות האנושית. כולם צריכים, גם אצל היהודים, כולם צריכים להיות ספרדים? כולם צריכים להיות אשכנזים? לא, נכון. יש זהויות. נכון, אבל אפשר להשתמש גם, כלומר, אם הנצרות תעשה את העבודה שהיא צריכה לעשות, היא עוד לא עשתה. אבל היא בדרך אולי. אם היא תעשה את העבודה שהיא צריכה לעשות, אז נוכל סוף סוף להתפייס. כן, הרי אומר הרב קוק באגרות, שהאחווה בין יעקב לעשו ובין יצחק לישמעאל עתידה להתגלות. לא, לא דווקא. למה שלא תהפוך את הכנסיות לסניפים של תנועת בני נוח? אגב, בטקסס יש מקום כזה. אחת הכנסיות עזבה את הנצרות, והם הפכו את המקום לתורת, לקהילה של בני נוח. מה אתה רוצה ממני? אולי, אני לא יודע. המציאות יותר עשירה מכל דמיון, והעתיד פתוח. בסדר? כן. מה זה משנה? לא ילמדו יודיש את רעהו, אלא ילמדו מעצמם. אז מה הבעיה? של הפרט. זה שלב יותר מאוחר. כן. טוב, הלאה. אבל מצבם המוסרי התוכי שיש בכל דת להשכיל ולהיטיב, ראוי לכבד. אגב, קושיה יכולה מיד לעלות. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, אין מניחים אותם לעשות, לחדש דת ולחדש מצוות מדעתם, נכון? אז זה סותר. אז הם כבר עשו, זה ביוק העניין. לא שאלו אותך. לא שאלו את הרמב״ם אם זה בסדר. כן, על גויים, על גויים. טוב. אבל מצב המוסרי התוכי שיש בכל דת להשכיל ולהיטיב, ראוי לכבד, וראוי לכל אדם שלם בדעת להשכיל, כי העוסקים בהם, על פי מסורת שבידם, הם עוסקים בעבודת השם לפי ערכם. זה מה שהם מבינים. שהרי, סוף כל דבר, סוף כל דבר, כל הטבה מוסרית, תגרום האפשרות לקרב, לקרב, את התכלית המוסרית היותר נשגבה ונעלה הכללית, ואיזה הערה אלוהית שתהיה, בין אם יצורף עימה גם כן מחזה של כוח המדמה, או רק שער כוח ורוח כביר, כיוון שהוא משלים אל תכלית של שלמות למין האנושי, ראוי שיחזיקו בו אותן שיתאגדו על פי ההיסטוריה שלהם בו, מאיזה סיבה שתהיה. כלומר, מה שאומר הרב, אדם לא צריך לעזוב את דתו. כן? אדם גדל בתרבות מסוימת, תוכנית מסוימת, צריך להיות נאמן. זה חלק מהנאמנות להיסטוריה של אומתו, או של דתו.
כן. הרב אומר כאן שראוי נגיד להעריך את החסד של הנצרים.
נכון, למשל.
אבל בסופו של דבר הרב אומר הרבה פעמים שהחסד של הנצרים הוא לא חסד.
נכון, חסד לאומים חטאת. אז צריך לעשות הבחנה. כן, צריך לעשות מה שנקרא ליקוט ניצוצות, ברור את הניצוץ מן הקליפה, וזה לא תמיד קל, ויכולות להיות גם בזה מחלוקות. יש למשל בעין היה על מסכת שבת, מה אין לכם כיסא? יש פה מה לבוכתות כיסאות. כן. יש בעין היה מסכת שבת, יש עוד, כמה שאתם רוצים. לא להשתמש ביותר מדי כיסאות, כיסא אחד לכל אדם. כן. יש בעין היה מסכת שבת, דיון שלם לגבי התחש. התחש זה הכיסוי החיצוני של המשכן. הרב לומד מזה, שזה מה שנקרא השכבה החיצונית של הקודש. שזה הנצרות. ככה יוצא מהרב, למה? הוא לא אומר את שמה, אבל מכל מה שהוא אומר זה עולה שזה זה. והוא אומר, לא, הגמרא אומרת, לא הכריעו חכמים עם מין חיה או מין בהמה. מה זה התחש? האם זה חיה או בהמה? אומר הרב, אם זה חיה, חיה גדלה בחוץ, לא באחריות האדם. אז אם זה מין חיה, אנחנו לא צריכים להתעניין בכלל בתהליכים הפנימיים שלהם. איך הם מתקרבים אל הקודש או לא. אבל אם הם מין בהמה, בהמה גדלה אצל האדם. אז זה כן נוגע לנו. אז, ואומר, ולא יחיו חכמים. מה זה לא יחיו חכמים? מחלוקת רמב״ם והרמה. רמב״ם ורבנותם בעצם. כן. טוב. הקבלה לנצרות. כן. כן, כן, נכון. זה דבר. נכון. טוב, יש שם הרבה פרטים, אבל לא ניכנס להם עכשיו. אז זה מה שאומר כאן הרב. זה בסדר, איך שהם. ותשכיל מזה גם כן את ערך המרת הדתות. מה זה המרת דת? אדם עובר מדת אחת לדת אחרת. האם זה בסדר או זה לא בסדר? אומר הרב, זה לא בסדר. כי ביות כל דת היא על כל פנים לאומית גם כן, על כל פנים בחלק רשום ממנה בעצם או במקרה, על כן, ההתאגדות הדתית מוסיפה גם כן כוח לאומי. על כן, האומה המחזקת בדת ולא איבדה לאומיותה, יש לה מומר שבה עוון בוגד בעמו. מצד שממעט החלק הלאומי שהוא חייב לעמו, מצד השתתפותו בדתו. טוב, היום זה לא בדיוק ככה, אבל במידה רבה זה כן עדיין. למשל, הדת האנגליקנית. הדת האנגליקנית היא לאו דווקא אנגלית, אבל היא מאוד קרובה, כן? כלומר, זה סוג של נאמנות לאומית, להיות אנגליקני. כן. אז איך היהדות מאפשרת גיור? שאלה זו הרב דן בה בהמשך. ולכן אני פטור מלהתייחס לזה עכשיו. כן, זה בכלל כלל גדול קיבלתי מרבותיי, כדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. כדי להבין מה הרב קוק אומר, נקרא ברב קוק. על כן, האומה המחזקת בדת, ולא איבדה לאומיותה, יש לה אומה שבה אבון בוגד בעמו, מצד שמעט החלק הלאומי, שהוא חייב לעמו מצד השתתפותו בדתו. אלא, שמפני שאין הדתות שוות בערך המוסרי שלהן, והתועלת שהן מביאות לכלל האנושות, על כן, כשאדם ממיר דת עמו, שהיא רחוקה מן השלמות הכללית, בדת עם אחר קרובה יותר אליה, יש לדון בחטאו, שאף על פי שהוא פוגע בחלק עמו לשעה, מכל מקום הרי הוא מתקרב לתועלת האנושות. והדבר יצדק בעובדי האלילים, הממירים דתותיהם בדתות הנוצרים והמוחמדים, שעל כל פנים הם קרובים יותר לשכלול האנושות. כלומר, זה שעובד אלילים קלאסי, הופך להיות נוצרי או מוסלמי, אומר הרב אפשר לסלוח לו. למה? כי הוא בכל זאת משתתף בהתקדמות האנושות. מה? בדתות. כן, בדיוק. יש היררכיה בדתות ובמוסריותן ובתרומתם לתחתית. למשל, יש דתות שבהם עושים קורבנות אדם. האם זה בסדר להפסיק להיות שייך לדת כזאת? אני חושב שכן, נכון? יש אפילו קניבליזם גם, זה לא כל כך מומלץ. אז אתה תגיד, הקניבל שמפסיק לאכול את השכנים שלו. אני מכיר, הכרתי רב שפעם איזה אדם הגיע מאפריקה, ואמר לו, אני רוצה להתגייר. הוא אומר, למה אתה רוצה להתגייר? כי גיליתי מה הסיבה האמיתית לאיסור אכילת חזיר. כן, מה גילית? הוא אומר, זאת אותם, כמו בשר אדם. הוא לא אכל את הרב. בסדר? כן. מה? יש בכל זאת סולם, כן. אז לפי ההתקרבות אל המטרה הכללית של האנושות, שהיא כוללת גם את ייחוד השם. אז מה שלכן הוא אומר, הדבר יצדק בעובדי האלילים, הממירים דתותיהם בדתות הנוצרים והמוחמדים, שעל כל פנים הם קרובים יותר לשכלול האנושות, מפני שההכרה באחדות השם יתברך, תביא על כל פנים ברכה לעולם כולו, כשיתמלא זמן חינוך האדם. אכן הדבר מבורך כראוי, מפני שסוף כל סוף, אותן הדתות כמו שהן, עוד אינן יכולות להביא את הצלחת האדם לתכליתה. כלומר, נכון, אז אתה אומר שיותר טוב להיות נוצרי מעובד אלילים, אבל הנצרות עושה הרבה שטויות. אז השאלה אם זה היה כדאי. לכן אומר הרב, זה לא מבורך עד הסוף. שהרי אינן יכולות מצד עצמן להגיע ליחידות המרכז, והתקשרות כל העמים ברגשותיהם ובמוסרם, וכן בכוחותיהם הגשמיים והרוחניים, כערך אדם אחד בעל איברים רבים, ובבירור כמשפחה בעלת אנשים שונים שכולם מתאמצים להשיג רק שלום המשפחה ואושרה. אמנם, הממיר דת שמוסרה מרובה בדת שמוסרה מועט, הרי הוא הולך אחורנית. הוא מקדיר את אור נפשו, לבד משהו מסלף אורחות מוסרו לגמרי בבוגדו באומתו, אשר טיפחת הוא וגדלת הוא, והוא ראוי להיקרא נבל, ולא ינקרה. תורת ישראל יוצאת מכלל זה. כן, יש פה מישהו שאלת מה קורה עם היהדות? הנה.
יש פה, כאילו, בהתחלה נראה שהרב מדבר על 12 שנים שאין מוסר ואיחוד השם, ועכשיו במשפט האחרון נראה שזה אותו דבר מבחינתו. שהמוסרי או...
כן, 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 כי עבודת השם היא... עבודת השם היא פעולה מוסרית. נכון? כלומר, אם אני... צריך להתייחס יפה אל אדם יותר מאשר אל בהמה, וזה, יש איזה יסוד מוסרי, ודאי שאני צריך להתייחס יותר אל אלוהים מאשר אל האדם, כי הקיום שלו יותר חזק.
אז זה חייב להיות מייחד השם גם במעשה.
נכון.
לא רק מאמין.
בוודאי, בוודאי. כן, יש איזה השלכות מעשיות. מה? או, אתה הולך רחוק. אני לא יודע, אפשר לחבר את זה. כן. כן, נכון. אבל פה הוא לא מעלה את המושג של כבוד מעבר למושג הראשוני. כן, באורות התשובה הוא אומר ש בהתעלות המחשבות, אז גם המושג של כבוד מתעלה. תורת ישראל יוצאת מכלל זה, מפני ששאיפתה היא רק להגיע אל עוצם התכלית של שלמות כל האנושות, והיא מוכנת לזה בכל מכשיריה, בין מכשירי המוסרים, בין המעשים, בין ההיסטוריים. על כן, אף שאין ראוי לקבל גרים בנקל וקשים הם לישראל כספחת, מכל מקום, תוכנית הטבע הלאומי, שהוא יסוד חיים לתורה וקיומה ואהבתה, חסרה מהם בהכרח. מכל מקום, מי שמכיר עסק הצדק הזה, ונפשו יודעת צרת נפש מן האנושי, על ידי התפרדו לגויים שונאים זה לזה, ועם זה נפשו שואפת לאמת, לאמת בלתי מעורבת בדמיוני שווא, ברגשותיו המוסריים, לא נוכל לחשוב לו אבון בשוכחו עמו ובית אביו, ובא לחצות, לחסות בצל כנפי השם אלוהי ישראל. כן, זה מה שבועז אומר לרות. כן, ותשכחי עמך ובית אביך, ואת באה לחסות תחת כנפי השכינה, אנחנו מוכנים לקבל אותך, למרות שיש צד של קרע מסוים ביחס לאומה שגידלה אותה. כן. שהרי, סוף כל סוף, על ידי הוספת כוח על ידו בעבודת ישראל, תשתכלל גם על ידו התכלית המאושרת הכללית, והוא גורם סוף כל סוף טובה רבה לעמו שממנו יצא. אני רוצה להביא דוגמה, הנביא עובדיה. נכון? עובדיה היה גר אדומי. על מה הנבואה שלו? על אדום. עכשיו, הוא שמע דם כסח את אדום. מצד שני, ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הריסיו, והייתה לה שם המלוכה. זה כתוב בעובדיה. כלומר, שבסופו של דבר, המתגיירים מבין האומות, רטרואקטיבית, מקרינים הטבה לאומה שתרמה אותם. מעניין שבגמרא במסכת חגיגה, הגרים נקראים נדיבי עמים. כלומר, זה כאילו שהעמים נדבו את הגרים האלה. קחו, כן? ואז זה יוצר בנו את הכישרון להבנת דרכי ההתנהגות של אותן האומות, ואז אנחנו יכולים יותר בקלות להטיב עמהם. כן, איך הוא אומר? ולא עוד, אלא שהאומה שתזכה להישאר בתור עם במועד תיקון שלום האנושות, הלא תשאב ממקור ישראל יסודות מוסריים ואורחות דעת ויראת השם. ואז על פי כוחות הנוספים מגרי הצדק, שנספחו על בית יעקב, שעל זה למדו שהם קשים כספחת, יוכלו יותר לרדת לסוף רגשי נפשותם של אותם העמים, ולדעת איך לעוזרם בהרחבה מוסרית של דעת ויראת השם. ואף על פי, מה? יכול להיות. כן, למשל, יתרו, כתוב, וילך לו אל ארצו, לגייר את בני עמו, או את בני משפחתו. זאת אומרת, מה עשה יתרו? הוא התגייר, ועכשיו יש לנו היכולת לעזור לכמה מדיינים. כן. איזה עמי. לא, אני חושב שיש איזה מקום כזה. יש הרבה גויים שמרגישים דווקא מתוך המסורת שלהם את השייכות לעם ישראל. רבי נחמן מברסלב אומר בספר ליקוטי מוהר"ן, שכאשר היהודים עושים חסד אחד עם השני, זה מטהר את האוויר של העולם, ואז דבר השם מגיע אל האומות, והם מוצאים בספרי אמונתם את אמונת ישראל. הוא מוסיף, כמו ששמענו מכמה גרים. מעניין, כן, בבקשה. ממלכת כוזר, כן, הנה, דוגמה, כן, בהחלט.
כן. כותב, מה שתזכה להישאר בתור העם. אנחנו מכירים מקורות תנאים שמדברים על זה שכל האומות בסוף מגיעות לקדוש ברוך הוא.
כן, כל האומות, אבל יש אומות שהתבטלו בהיסטוריה. סדום ועמורה, נגמר. עזה, נגמר.
דווקא 70 אומות.
אז תמיד יש איזה ניצוץ שצריך לדעת להעלות אותו. כן, הרי מסדום ועמורה יצא משהו בסוף. דוד המלך. יצא מזה משהו.
לא, מה
עם העם השני שעבר? אה, עזה. עזה, נגמר. כן, כלומר, יש חברה שאיבדה את זכות, את זכות הקיום כחברה. יש דבר כזה, נכון? על מה אני מדבר? על מחר או על אתמול? מה? עזה, אבל זה בעין, לא באלף. טוב. כן.
אנחנו מדבר על אומות.
כן.
קודם דיברנו על דתות, נצרות, אסלאם.
כן, אבל הוא קושר. הוא אומר, יש תמיד איזשהו קשר תרבותי בין הדת לבין הלאום, במידה מסוימת, בעצם או במקרה. זה נכון? לא, זה לא לגמרי נכון. כי אם, הרי זה אחת הטענות גם של ספר הכוזרי נגד הנצרות והאסלאם, אם הדתות האלה הן באמת אוניברסליות, אז היה צריך להיות שתהיה אותה פרופורציה של בני הדתות האלה בכל אומה. והנה אתה רואה שהאסלאם התפשט בחלק מסוים של העולם, מה שנקרא האלכסון הצחיח. והנצרות התפשטה בחלק אחר של העולם, בשרידי האימפריה הרומית. אז כנראה שיש גם איזה יחס בין התוכן הדתי לבין המסורת הלאומית.
זה לא לאום כמו גרמניה, צרפת, אלא
לא לגמרי, אבל כן, נכון. במידה מסוימת. לפעמים, אמרתי לך, הדת האנגליקנית היא ממש אנגלית. אבל למרות שיש אנגליקנים גם בארצות הברית. ולמשל, לא פלא שהדת האורתודוקסית התפשטה דווקא במרחב הסלאבי. והפרוטסטנטים דווקא אצל אנגלוסקסים. כלומר, זה כנראה משהו, גם בין הסונה לשיעה. למה השיעה דווקא התפשטה יותר באיראן מאשר בארצות אחרות? זה לא במקרה. זה משהו שתואם את האופי של המקומות האלה, של העמים האלה. טוב, אז איפה אנחנו? ואף על פי שאפשר שצאצאי הגרים לא ידעו בעצמם מקור מוצאם שהתבטלו בתוך בני ישראל והתבוללו בהם. אז מה אתה אומר לי שעל ידי הגר ש... נמסר מאומה מסוימת, זה מפתח אצלנו את הכישרון לטפל באותה אומה. זה טוב לדור הראשון, אבל אחרי כמה דורות הם שוכחים. אומר אב לא. מכל מקום, מחוק הירושה הוא שהנטיות הנפשיות לא תתמחקנה, לא תמחקנה, ויד הכישרון תעמוד להיות נחית לעומקה דדינה בהליכות הגויים שמנו חוצב. כלומר, יש איזה מין תורשה רוחנית שעוברת דרך העובדה שכמה גרים הצטרפו. יש בחזל, לא גלו ישראל, אלא שהתווספו עליהם גרים. כן, מה אתה אומר? זה מדהים, כן. התוכן של האמונה השיעית דומה מאוד לדת זרתוסטרה. בכמה...
זה אומר שגם בן אדם שנשתל באדמה עם מטען כזה נפשי, הוא יצטרף למטען הנפשי הזה?
כן, בוודאי.
ובישראל?
גם, בוודאי. לכן יש גם נחלות השבטים. כן? כלומר, תושב אזור החוף איננו דומה לתושב הערים, כן? באופי הסוציולוגי, ועוד הרבה דברים. אמנם, עכשיו, אם כן הרב אמר, זה לא בסדר לעבור מדת לדת, אלא אם כן זה עלייה, ואז אפשר לסלוח. ולגבי העזיבה של הדתות הכלליות, כדי להפוך להיות בסוף גרים בישראל, זה טוב אפילו לאותן האומות שנעזבו. אז מה קורה בכיוון ההפוך? כשיהודי עוזב את היהדות ומתבולל בדת אחרת. אמנם, מה זה אי אפשר? אנחנו שואלים מה זה עושה? מה איך לשפוט את זה? אומר הרב, אמנם, איך אני יודע? כי הרב כותב פה משהו. כן. אמנם איש מישראל כי יאמיר כבודו הוא שאול יחטא. ואין ארוך לגועל הנבלה הזאת, והרעות הרבות המוכחות להיות כרוכות בעקבו. וכערך הנבלה, נבין כי לא ינקה מיד אלוהי המשפט לשלם לו כרעתו. כי הוא בוגד בעמו, ונותן יד לשוסיו, ודורשי רעתו, שרבו מאוד בין גוי הארץ. מה, אתה מצטרף אל הרודפים שלנו? מה פתאום? אותו דבר.
לא, עכשיו
שיהודי
ששומר
מצוות
בחול,
לא על זה הוא מדבר.
למה? הוא מדבר על גוי שהוא עוזב את עמו.
ונהיה יהודי. נכון, עכשיו אנחנו מדברים על יהודי שמתנצר, או שמתאסלם. כן. אז זה אומר, לא ינקה מיד אלוהי המשפט, שלום כרעתו, כי הוא בוגד בעמו, ונותן יד לשוסיו, ודורשי רעתו, שרבו מאוד בנגבי הארץ. וכיוון שהוא מוסיף כוח אחד, הראוי לעבוד עבודת עמו, ועבודת העמים האחרים, גם מידו יוקח מקל חובלים להאדיב עמו, וצור מחצבתו, כן, הרי מגדולי שונאי ישראל היו יהודים מומרים, בדרך כלל. כן, הדוגמה הבולטת, טורקמדה. טורקמדה שכנראה היו לו שורשים יהודים, יש ויכוח במחקר הזה. לא יודעים מי זה טורקמדה? ראש האינקוויזיציה בספרד, כן? שהוא כנראה ממוצא יהודי. בסדר?
גם מתבוללים שהם עצמם נשארו יהודים, אבל הבנים שלהם
נראו יהודים,
וגם
אותו... אותו עיקרון, זה לא משנה מאיפה זה מגיע בדיוק, עד איפה. אבל למשל, הרב שקה, חז"ל אומרים שהוא היה יהודי מומר. כן. אל תשאלו אותי מי זה רב שקה, זה כבר כתוב בתנ"ך. כן, כן, טוב. אז לכן גם ידו יוקח מקל חובלים להאדיב עמו וצור מחצבתו, והוא עוקר מעלת נפשו מהמעלה העליונה של תורת אמת, העסוקה ושכלול כל האנושות כולה, ושעל כן כולה היא דברי, שעל כן היא כולה דברי אלוהים חיים וקיימת לעד עולמי עולמים, אל בורות נשברים אשר לא, אשר רק לעתים רחוקות יש תקווה שישובו אל מקור האמת והצדק. גם המוסדות, עד כאן, להיום, זהו.